מוריי ורבותיי, השם עמכם תמיד יהי רצון. שבת הזאת, שבת פרשת חוקת, זאת חוקת התורה, דבר את בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה. וכל המפרשים שואלים, מה עניין חוקת התורה לכאן? למה על ציצית לא אמר חוקת התורה? למה על תפילין לא אמר חוקת התורה? למה על הרבה הרבה מצוות לא אמר חוקת? ושאלה אחת, כדי להבין את השאלה קצת יותר, ידוע לנו שהתורה, התרי"ג מצוות שבתורה, מתחלקות המה לסוגים שונים של מצוות, כגון אנחנו אומרים בתפילה בערבית כל יום, חוקים ומשפטים, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת, נכון? כך אומרים, מה זה מצוות? מה זה חוקים? מה זה משפטים? מצוות אלה דברים עם טעם. למשל, שעובר זקן אני קם לפניו כי אני אמור לכבד את הזקן, זה נקרא מצווה. מצווה שהאדם בצער ומתפלל לשם, זה מצווה. מצווה יש עוד מצווה, למשל לכבד אבא ואמא, זה מצווה. וכן הלאה, יש הרבה דברים שהם בשכל. לא תקלל חרש, מצווה, זה שכלי. לא לפני עיוור לא תתן מכשול, שכלי. וכן על זה הדרך, לתת צדקה לעני וחי אחיך עמך, זה בשכל, אפשר להבין את זה. כל אלה יקראו מצוות. אבל יש משפטים. משפטים זה דברים בין אדם לחברו, הלכות של שכנים, הלכות של שותפים, הלכות של עובד ומעביד, הלכות של שכר שכיר, זה נקרא משפטים. לווה ומלווה, חושב משפט, שולחן ערוך חושב משפט, זה השולחן ערוך הכי עבי קרס והכי בעל הלכות. נראה לי שבאנו פה לקייטנה במקום לשיעור. אז יש הלכות שהן שייכות לדינים ומשפטים בין אדם לחברו, זה משפטים. אבל יש חוקים, ורוב המצוות הם חוקים. למשל שבת, אפילו ששבת זה דבר שכלי שיש לנו יום מנוחה בשבוע, אבל למה לא כל 10 ימים שבת? או כמו שיש אומרים, למה לא כל יום שבת? זה גזירת הכתוב, משום שהקדוש ברוך הוא עבד 6 ימים ביום השביעי שבת אני נפש. אז למה דווקא ביום השביעי? מה הוא אוהב את השביעיות דווקא? שמיטה זה גם כן זה חוק. אני יכול להבין את זה קצת שכלית, שהאדמה צריכה לנוח ושהאדם לא יגיד כוחי ועוצם ידי, יש כל מיני סיבות מסביב, אבל הטעם העיקרי לא ידוע לנו. או בוא נגיד למשל מצוות שילוח הקן, אני לוקח את האימא ומשלח אותה החוצה ולוקח לי את הגוזלים או את הביצים. למה לעשות את זה? התורה גזרה, ומה אני תבלך לארכת ימים. אז יש בזוהר כתוב טעם שהשר הממונה על אותו עוף עולה למעלה ומתחיל לצעוק ולומר, ריבונו של עולם, היהודי הזה ראובן, אברהם, ישראל, תראה מה עשה לעוף שלי מסכן, גירש אותו ולקח לו את הגוזלים. וכך הוא אומר לו, למה? אז הוא אומר, כך הוא אמר, שכתוב בתורה. מיד עומד המלאך גבריאל ובאה השכינה וצועקת ואומרת, נו, והילדים שלך כמה זמן לא נמצאים בקן שלהם, והשכינה שהאימא שלנו כמה אלפי שנים היא נמצאת בגלות, מתי תרחם עליה, מתי תוציא אותה מבור הגלות. אז זה נקרא שיש סיבה, אבל שוב זה מצאו סיבה, אבל הסיבה לא כתובה בתורה, עיקר הסיבה היא לא בתורה, אבל לא יודעים אותה. אותו דבר פרה אדומה. פרה אדומה זה חוק. אדם שנטמא נגע באמת, כי הפסוק אומר, נוגע באמת בכל נפש אדם, נטמא שבעת ימים. מה הוא צריך לעשות? לוקחים פרה. עכשיו זה גזרה, דווקא אדומה, בתמימה, ואין במום, ולא עלה להעון, ואת כל החוקים, ולוקחים אחר כך עץ ארז, ואזור, ושנית תולעה, ושורפים הכל ביחד, ועושים את הכל אפר, אפר, אפר. ואחר לוקחים מים חיים, הרכלי, כלי חדש, הרס, שמים לו מים ממעיין, שלא השתמשו בהם מעולם, ואף אחד לא נגע בהם, חס ושלום לא נטמאו, שמים שם אפר, עכשיו זורקים על מי שנטמא, ביום השלישי וביום השביעי, ואז אחרי זה הוא נהיה טהור. אז זה חוק. אז למה אמר דווקא על פרה אדומה חוק? שבפרה אדומה תדעו יש סוד גדול מאוד מאוד מאוד. אנחנו אין לנו היום פרה אדומה וצריכים לבכות על זה ולהצטער על זה. רמק רבנו משה קורדבירו כותב בהקדמת ספרו ספר פרדס רימונים איך רבי ישמעאל בן אלישע היה עולה כל פעם למרום ורקיע מדבר עם המלאכים, שואל שאלות, משיבים לו. ולא רק זה, היה רואה כל מיני דברים מדהימים, כמו שכתוב בספר החלות. ספר החלות מתאר איך הוא ראה את הפעם אחת, אמר לו המלאך ממתת, היה פוגש אותו קבוע. הוא היה מכניס אותו, מוציא אותו, באופן קבוע היה המלאך ממתת. הפעם אחת הוא הלך ממתת, לקח אותו ואמר לו, היום אתה תראה דבר שלא ראית מימיך. אמר לו, אתה תשב פה ותראה את הוד השם יתברך מגיע וכאן, אבל לפני זה יהיה עוד דברים מעניינים רבים מאוד. מה? נהיה שם קולות, ברקים, רעמים, עננים, רוחות, אחר כך עוצרות שלג, עוצרות ברד, וכל מיני מלאכים, שרפים. יש מלאכים שם, ראה אלף מלאכים, שכל מלאך מהם יש לו אלף פיות, פה, 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 יש לו בכל הגוף, זה פיות, בכל פה אלף לשונות. יכול לתאר מה זה? אלף מלאכים, אלף פיות, זה כבר מיליון פיות. אחר כך כפול אלף לשונות, כמה זה נהיה?
מיליארד
לשונות. וכל אחד מהלשון אלף מנגינות מנגן. אז כמה זה אלף מיליארד? איך?
טריליון.
טריליון מנגינות. ועוד דברים כאלה מדהימים הוא רואה שם. כל סוגי המלאכים וכל סוגי הצורות. קיצור, הרב שומע כל תרועות חצוצרות, כבד מאוד, והנה רואה שנכנסים שם כל מיני מלאכים עם כתרים על הראש. ואמר לו המלאך ממתת, עכשיו ייכנס אחד, תעצום את עיניך, לא תוכל לראות. עצם את עיניו, אבל ראה, הרגיש אור גדול, חזק מאוד מאוד מעל ראשו, והיה מלך אחד גבוה יותר מכולם, והושיב אותו על כיסא הכי גבוה. אז הוא שואל אותו, מה זה, מה זה? אמר לו, זה דוד מלך ישראל, שהוא ראש כל הכתרים, ועליו אמרו רבותינו, דוד מלך ישראל חי וקיים, ולכן אי אפשר לראות אותו, את פניו אי אפשר לראות. טוב, ואחרי זה הגיע הקדוש ברוך הוא, כל המלאכים אומרים קדוש, 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 שם צבאות מלאכו לארץ כבודו. שואל לרמק, רבי ישמעאל בן אלישע היה אחרי החורבן, איך הוא יכל לעלות למעלה? איך הוא היה משביע מלאכים? איך הוא היה עולה ויורד מתי שהוא רוצה? אומר דה, רבי ישמעאל, היה לו אפר פרה אדומה. כיוון שהיה להם אפר פרה אדומה, יכלו להשתמש, היה משתמש באפר פרה אדומה, היה קדוש. שמי שיש לו אפר פרה אדומה, הוא זורקים עליו אפר פרה אדומה, הופך להיות כמו מלאך. שום כאב לא יכאב לו. שום דבר לא יטריד אותו. שום שאלה בתורה לא תפריע לו. הכל יודע. שכל צח וברור. כל מה שהוא לומד זוכר לנצח נצחים, בלי שכחה. אין לו שום קושיה. אין לו שום בעיה בשום עניין. שום דבר. הכל גלוי, הכל ברור, הכל צח. וזה אנחנו נראה בהפטרה שנקרא בשבת, שבת פרה, אז קוראים לזה בשבת פרה. שם בהפטרה מובא, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, ונתתי ואת רוחי אתן בקרבכם, ונתתי והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. מה זה סירותי את לב האבן? מה האבן עושה פה בלב? יצר רע. שהלב סתום, אטום, אדם לא יכול להבין תורה, עומד להתפלל, באים לו מחשבות, הוא לא מכוון בתפילה. זה נקרא לב אבן. כל הדברים האלה ודומיהם, זה כל זה, על ידי אפר פרה אדומה, הכל נעקר, הכל מסתלק, הכל יוצא מהאדם. זה המענה של אפר פרה אדומה. עכשיו שאלנו, צריך למצוא תשובה. אגב, תדעו לאבא, לפי הלכה, בית הכנסת צריך לשים את הפתח שנכנסים מול הארון קודש ולא בצד של הארון קודש. סיבה אחת שכדי שיתפללו מול ארון הקודש, סיבה שנייה זה שאני רואה כל הזמן, הציבור ברוך השם כל הזמן מסתכלים מי הגיע, מי נכנס. אז במקום להתפלל, לא, תעשה פתח מהצד השני. אפשר הכל לעשות, תעשו ותצליחו, אל תדאג. וגם כשנכנס האדם וישר משתהווה, ואני ברוך חסדך אבוא ביתך, משתהווה לכל קודשך ביראתך. אז אם כן מכאן אדם ילמד כמה צריך לחשוב, לתכנן, שבונים בית הכנסת, איך לבנות אותו, איך לעשות אותו. יפה, זה, יש התקדמות בו מוחשב. אז עכשיו שאלנו את השאלה, למה דווקא על פרה אדומה כתוב חוקה? נו, תגידי תירוץ. למה הרע הזאת ואומר חוקת התורה? לפני שפרה אדומה יש דבר שונה, הפוך מהכל. הפרה אדומה הייתה מטהרת את הטמאים. אבל זה שמתעסק איתה מה כתוב שם, ואני נוגע במאה הפרה והתמע עד הערב, חפש בגדיו התמע עד הערב. הפרה היא מטהרת הטמאים ומטמעה את הטהורים. הרמב״ם כתב, עליו השלום, הרמב״ם היה ענק גדול בתורה, חכם עצום, עצום. כתב הרמב״ם שתדע שפרה, מה הסוד של פרה אדומה? שלמה המלך על זה נלחם, רצה לדעת, ואמר עליה, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני. אחכמה רצה להחכים, ביקש קורלת למצוא דברי יושר, עצב את כל ואמרה לו, טוב, יושר דברי אמת. מה פירוש? כיוון שסיימנו בשבת וגם ביום שני וביום חמישי הקרוב בעזרת השם את הפסוק אלא כחולת תמה מעפר שריפה תחתת ונתן עליו מים חיים אל כלי לתמה מעפר שריפה תחתת ראשי תיבות למשה. בפרה הראשונה עשה אותה משה רבנו. כך כותב הרמב״ם שבכל פרה עד כעת היו 9 פרות. התשיעית עשה אותה רבי ישמעאל, עשירית מלך המשיח עתיד לעשות אותה. אז ובכל פרה היו שמים כף מהאפר פרה של משה רבנו. בלי זה זה לא עובד. מה הסוד? למה צריך פרה של משה רבנו? כי שלמה המלך ביקש לדעת גם הוא את סוד אפר פרה אדומה. למה פרה אדומה מטמא את התבורים ומטהרת את הטמאים? זו לא שאלה. לא הבין שלמה המלך את העניין הזה. אז ביקש הקדוש ברוך הוא יגלנו. והוא אמר, השם שלי רמוז שם, לטמא מעפר שרפת החטא, ראשי תיבות אותיות שלמה. לטמא מעפר שרפת החטא, שלמה. באה בת קול ואמרה לו, לא, אתה עושה פה מרכיב קוביות, לא לפי סדר. איך לטמא זה למד, מעפר מן, שרפת שין, החטא ה, סתה שלמה, אחד, עוד מפה, עוד משם, תלך ישר. איך ישר? זה למשה. למשה גיליתי, לך לא גיליתי. שלמה רצה לדעת, וזה נעלם ממנו. אומר הרמב״ם, מה העניין? ולמה באמת זה עוזר? את הסוד אנחנו לא יודעים, אבל למה באמת זה עוזר? הוא אומר, יש כלל ברפואה. כשאתה רוצה לרפות חולה, אז אתה צריך לשים לו מה שנקרא בזמנם, היה להם רפואה, רפואה, ומרפאים כל אחד. תרייקה זה היה נקרא. תרייקה זה סוג של איזה מרקחת, כמו ריבה, לא בהכרח מתוקה, אבל כמו ריבה, שמעורב בה כל מיני תבלינים, וכל מיני עשבים, וכל מיני רפואות של הטבע. אבל אומר הרמב״ם, היה צריך להניח בתוך הטריאקה מעט מבשר האפעה. אפעה זה נחש ארסי מאוד מאוד. היו שורפים את הבשר שלו ושמים מהאפר בתוך הטריאקה, ואם לא זה לא יעזור. אבל האפעה זה מסוכן, זה רעל. היו צריכים לשים רעל, והרעל מרפא. אז מי שחולה, מי שבריא יאכל מזה, יכול להיות שיחלה. אבל בריא לא, זה כמו החיסונים שעושים היום. מה עושים, איך עושים חיסונים? נותנים לאיזה סוס מהזריקה של אותה מחלה, ואחר כך לוקחים את מקרותכם, את המרגליים שלו, מזה עושים נסיוב. את הנסיוב הזה מדללים בעוד חומרים אחרים, עושים את זה אנטיביוטיקה. או כל מיני חיסונים נגד כל מיני מחלות, מזריקים את המחלה במינון נמוך מאוד לאדם שצריך להתחסן, והגוף יש לו מנגנון חיסון משלו, מתגבר על זה, אז הוא לומד להתגבר. עכשיו כשהוא יבוא תבוא המחלה, הוא לא יקבל אותה, כי הוא כבר למד להתגבר עליה. זה אותו סוד של פרה אדומה ושלמה המלך רצה לדעת למה זה עובד כך. למה זה עובד הפוך? מה הסיבה של הדבר הזה? וזה הקדוש ברוך הוא העלים ממנו, אמר לו, רק משה רבנו זכה. רצה שלמה להגיע לחוכמה, אמר לו, משה הגיע לבינה, יותר מהבינה אף אחד לא הגיע עד שיבוא מלך המשיח. עליו כתוב, נחה עליו רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני, ורחוב ויראת השם. היה בירושלים גאון גדול שנפטר לפני 80 שנה, קצת יותר מ-80, 85 שנים. קראו לו רבנו שלמה אליעזר אלפנדרי. בטעות קוראים להם אלפנדרי, והאשכנזים לא יודעים לבטות נכון, השם היה אלפנדרי. הוא הגאון הגדול הזה, שלמה אליעזר אלפנדרי, נולד יתום בעיר קושטה. אתה יודע איפה זה קושטה? סטמבול. שם איפה ששם עכשיו בלגן שכן נפרח והרבה רצון שימשיכו עליו ועזבו אותנו בשקט. אז הוא נולד שם, ושם בעיר שלו, בשלמה אליעזר אלפנדרי. אז מה, קודם נספר לכם מה רציתי לספר בשמו. כן? שרבי שלמה אליעזר עליו השלום עליו השלום, הוא היה גאון גדול, היו באים אליו הביתה כל מיני תלמידי חכמים ואומרים לו את החידושים שלהם או את השאלות שיש להם בהלכה, והוא היה מפרש להם את הדברים. הנה יום אחד הגיע אליו לרבי שלמה אלעזר יהודי אחד מהעיר, יודע מה הארץ, תורה אין לו, הוא חושב את עצמו לאיש גדול, ופתאום הרבנים מדברים באמצע הארץ, הרבנים מדברים, הוא הכניס את עצמו, הדיוט קופץ בראש, תחכה דרך ארץ לא חכמים, גמרו לדבר ולבקש רשות. אומר כבוד הרב, כבוד הרב, זה סיפור מאוד מאוד משמח, והיה באמצע שלנו אומרים דברי תורה, הפסיק אותם באמצע, ויש לנו משנה מפורשת מסכת אבות, נכון? שבעה דברים בחכם, מי פוחם בגולם, חכם אינו מדבר לפני מי שגדול ממנו, חכם אינו נכנס בתוך דברי חברו. זה עשה את הכל, אולי את כל השבעה דברים של הגולם. שבע פעמים גולם זה כבר הישג בלתי, אפילו באולימפיאדת מינכן לא היה דבר כזה. קיצור, אמר כבוד הרב, אני ראיתי חלום אתמול. אבל הרב, כן, מה חלמת? חלמתי שהמשיח הגיע לירושלים ויצאנו כולנו לקראתו. נו, מה היה? אומר, והרב בראשנו ואיתנו עוד רבנים והחכמים, צריך להגיד את השמות של הרבנים של העיר שכולם יצאו לקראתו, והנה הגענו לאן שהגענו ובאנו לאן שבאנו. אז הוא אמר לו, ראיתי שהמשיח בא ויצאנו כולנו לקראתו, והנה המשיח הגיע, קיבלנו אותו בחרות גדול, והייתה התלהבות גדולה ושמחה עצומה. מרוב ההתלהבות כולם שרו ורקדו ושמחו. אמר לו, ואני מרוב שהתלהבתי לקחתי את המשיח ושמתי אותו על הכתפיים שלי ורקדנו ברחובות ירושלים והגענו לתוך השכונות הפנימיות של ירושלים. מה הרב אומר על זה? אבל בוא אני אגיד לך, אמרה אומרת שבכל חלום יש חצי אמת חצי שקר, אין חלום ולא דברים בטלים. עכשיו, מה היה לפני זה? אנשים באו באמצע ויחשבו כעת שהרב סתם ביזה על מישהו. הוא נכנס בתוך דברי הרב, הוא דיבר לפני גדולים ממנו. מיד אמר לו הרב, יש חלום שיש בו אמת, יש בו פסולת. האמת בחלום זה שאתה חמור, והשקר שהמשיח לא בא, זה לא היה המשיח. והמשיך אחר כך את הדרשה הרב, והפסיק אותו באמצע, ויש דברים בטלים באמצע, איזה שפיות. הוא הרב עליו שלום, היה כזה קדוש, התחיל סבא שלו רבי חיים אלפנדרי. האימא של רבי חיים אלפנדרי, זאת אומרת, הסבתא רבא שלו, היא הייתה נשואה בהתחלה עם תלמיד חכם גדול באזמיר, זה בטורקיה. והביאה ממנו תלמיד חכם גדול, קרא לו חיים, הוא היה רבי חיים אבולעפיה. זה רבי חיים אבולעפיה ידוע שהוא ייסד את העיר טבריה, בנה אותה, שכלל אותה, עשה שם מקווה, ועשה כל מה שצריך לעשות. למה? העיר הזאת לא עלינו לתקום פעמיים קצרה, נחרבה ברעידת אדמה שהייתה לפני קרוב ל-300 שנה. ברוב הבתים, שני שליש מהבתים נהרסו, שליש האחרון ניזוקו, זה יותר מסוכן. אז היה צריך לפרק הכל, לבנות הכל מחדש. בינתיים עזבו אותה התושבים, עזבו אותה והלכו, והעיר שוממה. אבל חבל, היה שם הפחה של העיר, הוא המושל, חולם חלום, אומרים לו חלום מוסלמי, אומרים לו בחלום יש רב צדיק באזמיר, קוראים לו הרב חיים אבולעפיה, תביא אותו לכאן, הוא יבנה את העיר. קם בבוקר, לא יודע מה זה, רשמת שם, הוא זוכר, חיים אבו נפיה. אבל אין יהודים בעיר, היהודים עזבו את העיר. עכשיו נשארו איזה כמה אנשים שהם עובדים ולא מבינים כלום, שואל אותם מאיפה הם מבינים, שאני לא פותח את ידיך. נזכר שיש בצפת, היה שם קיבוץ יהודי גדול מאוד. צפת, תדעו, כמה שנזוקה ברעש, היה לה המון ניסים. זו עיר שעומדת על נס. שם היה יושב גאון גדול בשם רבנו רפאל מלכי. הוא חיבר הרבה ספרים, בין הספרים המפורסמים, המפורסם שבספריו, שאלות ותשובות מלכי בקודש. אז הוא שלח לו איגרת, אמר לו, אדוני, חלמתי חלום שיש רב באזמיר, שמו רבי חיים אבו לאפיה, אני לא יודע אם זה מציאותי או לא מציאותי, בבקשה ממך תפתור לי את זה ותבצע את מה שכתוב בחלום, מה שאמרו לי בחלום. מיד רבי רפאל מלכי שלח לו, אני מטפל בזה. שלח איגרת לרב חיים אבו לאפיה, היה מבוגר כבר למעלה מגיל 60. שלח לו את האיגרת אל איזמיר ואמר לו, תבוא, יהיה קידוש השם, נחיה את העיר הקודש הזאת, עיר טבריה. והיום אבו לאפיה, תארו לכם, זקן, כבר קרוב ב-70. לקח איתו 80 תלמידים, היה לו ישיבה, 80 תלמידים, ואמר, בטח ספרי תורה אין שם. לקח איתו 80 ספרי תורה עם 80 תלמידים, והוא איתם ציוד מלא, שופרות, למילה, כל מה שצריך, כל מה שקהילה יהודית צריכה. ועלו לטבריה, והמושל מימן להם כל ההוצאות. ירדו בעכו, בנמל, ומעכו באו לטבריה, קיבל אותם בכבוד גדול. מה עשה הרב עליו השלום? דבר ראשון, בנה בית הכנסת. זו בית הכנסת עץ חיים שנמצאת על שפת הים. שם מקום התחנה האחרונה של הסנהדרין שגלו, 10 גלויות גלו סנהדרין, האחרונה טבריה. כתוב בירושלמי, וטבריה היא משלמת למשיח, כלומר המשיח יתגלה שם, ומשם יבואו כל 10 תחנות עד ירושלים. וגם בזוהר כתוב, לעתיד עד להתגלעה בערעד הגליל, ככה אומר רבי שמעון למלך המשיח, אתה עתיד להתגלות בארץ הגליל. אז הוא מגיע, בקיצור, הגיע לשם, בנה מקווה, והמקווה היה מחובר לכנרת. עד היום המקווה הזה ידוע ליד בית הכנסת עץ חיים, זה כחמם. יש לו תעלה מובילה מתחת לרצפה עד לכנרת, מחוברת לכנרת כדי שהמים יהיו תמיד קשרים לטבילה כדת וכהלכה, ולא יחסר מים לעולם. קיצור, ובנה ועשה את כל מה שצריך לעשות ונשאר שם. עכשיו תשמעו מה קרה. אחרי 10 שנים העיר התפתחה, השמועות הגיעו לשאר הערים, ויהודים זה עם נודד, אז אוהבים לטייל, ללכת מפה לשם, משם לפה, ותכנו לספר כמה טבריה יפה, כמה טבריה השתכללה, כמה נבנתה. אז שמע השליט הסורי, מה קרה? סוריה הייתה גובה מס מהעיר טבריה, כאילו אנחנו שומרים עליכם ואנחנו נותנים לכם שירותים, אז תשלמו לנו מס, כאילו פרוטקשן. אז הם הלכו, הסורי הזה שלח לו לפחה, אדוני, אתה צריך לשלם לי מס רטרואקטיבית כמה שנים שלא שילמת מראש. שלח לו, איזה שנים שילמת? אתה לא נקפת אצבע, לא השקעת פה כלום, לא נתת לנו מאומה, לא מכיר אותך, לא תכיר אותי, אין איתך עסק. שאנחנו אומרים, אתה מדבר ככה, אני אבוא עליך בחיל ובנשק וברומחים ותותחים וכל, ולא תבוא, תפדל. והנה הסורי הזה הרשע מימש את איומו. אז התחילו, ייצרו לראשונה תותחים, והביא איתו פגזים וכל מיני דברים, ובאו הודיעו לרבי חיים אבו לאפיה, והיהודים כמובן אחזה אותם פאניקה, כי בחיים לא ידעו מה זה מלחמה. יסבו להם בשקט באזמיר, והיה שקט. והגיעו יהודים עוד ממקומות אחרים גם, אמרו הרב, מה אנחנו עושים? נברח, נסתתר, אולי נלך לנגב, כמו שאז החיזבאללה עם מחשמם עשו מה שעשו, אז כולם ברחו מהגליל. תשמעו מה, יש את האיגרת שלו, כותב רבי חנינא בן עפיה, החודר יחדל והבורח יברח והנס ינוס. מי שרוצה לברוח, העיר פתוחה, עכשיו יברח. אני אשאר פה, אני בן 80, אני נשאר פה בעיר ואשאר פה עד יום מותי ואזכה אקבר בה, ואם חס ושלום יקרה מה שיקרה, הוא ירווה בדמו את האדמה של טבריה. הוא אומר, אני לא באתי פה בשביל לברוח, עד שזיכני השם לעלות לארץ ישראל וזיכני לבנות את העיר טבריה ולעשות פה תורה, אני אעזוב את הכל ואלך? לא. שמעו כך, אף אחד מהיהודים לא יעיז לצאת, אפילו אישה, אפילו ילד, תינוק, כלום, כולם ישארו בעיר. ומה קרה? הגיע הסורי הזה הרשע עם התותחים שלו מרמת הגולן והתחיל לראות, אמר להם הרב, אל תפחדו היום, תשבו תלמדו תורה כל היום בבתים, אל תצאו החוצה, נחמים בו בחדריך, סגור דלתיך בעדיך, לא מקלטים, לא זה, אבל בבית. וישבו הרשע הזה, ירה, ירה תותחים, ירה פגזים, הכל העיר, לכל העיר מלאכים באים ומורידים את הכל לכנרת. עד היום הארכיאולוגים מחפשים את הנפלים של הפגזים שם. הכל נפל בכנרת עד שנגמר לו התחמושת, די, אין יותר תחמושת, חזר פחי נפש לביתו, ועד היום לא חזר לשם. הלך. בקיצור, זה היה בחיים אברפיה. עכשיו, האימא, זה הבן הגדול, האימא הלכה התחתנה, נפטר בעלה, אביו של רבי חיים אברפיה, היה יתום, התחתנה עם חכם אחר, משפחת ארגזי, הביאה בן, חיים, גם כן אותו שם, חי. האימא הזה גדל, מסכן, גם כן הוא התייתם, הרי כמה שנים, אבא שלו נפטר, והמשיכה לגדל, אחד רבי חיים אברפיה, השני רבי חיים ארגזי, גאון גדול נהיה, בגיל צעיר, בולע מסכתות, רמב״ם, טור, מפרשים, שולחן ערוך, הכל, בולע, גאון גדול. טוב, רואה שהוא כל כך יודען, גם הוא אביו נפטר, הלכה התחתנה פעם שלישית, לא פחדה, ובעלה לא פחד, לא להפריע, שתית מספיק, הלכה את חתיים בעל שלישי, הוא רבי חיים אלפנדרי. רבי חיים אלפנדרי היה חריף יותר מכולם, והיה לה שב שלושה בנים, אחד רבי חיים אבולעפיה, שני רבי חיים אלגזי, שלישי רבי חיים אלפנדרי. ולשלושתם היו בניה של אותה אישה. שלושתם היו רבנים בטורקיה, כל אחד עשה בעיר אחרת. עכשיו, בחיים האלפנדרי, תראו איזה גאון גדול היה, הוא ישב והקים ישיבה עם 60 תלמידים, רבנים גדולים. 60. 60 רבנים, ומה עשה? אז ספרים לא היה כל כך מצוי כמו היום. לקח חכם אחד, אמר לו, אתה תלמד מסכת ברכות עם כל המפרשים וכל הגרסאות והגאות, הגאות הבח, מסורת השס, הגאות רבי עקיבא איגר, הגאות רבי רקנשבורג, הגאות רבנו חננאל, עם כל המפרשים, אחר כך מאלשה, תוספות יום טוב, רבנו עובד המבטנור, הרמב״ם, עכשיו כל הפוסקים שיש על, על כל סוגיה וסוגיה, שזה הרמב״ם, הריף הראש, הרזה, הרעה, הרמב״ן, רשב"א, כולם עם כל המפרשים. השני למה, למה אתם מדברים? למה, למה? למה? חבל. גם בית הכנסת, גם שיעור תורה. אם אני משעמם אתכם, אז נשב, נשיר, שירים, אין בעיה. אז בקיצור, כל חכם היה חכם מזה. השני למד מסכת שבת, עם כל המפרשים. השלישי מסכת עירובים. הרביעי מסכת חלה. החמישי מסכת תרומה. ההוא מסכת מעשר שני. ההוא מסכת שביעית. ההוא מסכת עורלה. ההוא מסכת כנעיים. 60 מסכתות, 60 תלמידים. כל אחד בקי בכל דבר. ויושבים יום יום ללמוד את הגמרא על הסדר. דף אחרי דף. עמוד אחרי עמוד. פתאום יש תוספות, תוספות אומרים, עיין מסכת בבא בתרא, שזה, אז הוא אומר, יקום הרב מסכת בבא בתרא, ויגיד לנו מה כתוב שם. עומד, ואומר לו הכל בעל פה. ומה יקשו שם התוספות, ומה תרצו, ומה פרשו שאר המפרשים, מה כתב הרב פני יהושע, ומה תראה צחקן השני והשלישי, הכל. תורה פרוסה לפניו. והאריך ימים עד גיל 100. נודע לו בשמיים שהוא צריך להיפטר מהעולם. אבל התאווה מאוד שבשעת פטירתו יהיו תלמידיו יחד איתו בשעת הפטירה. ככה היה יעקב אבינו. תראה המדרש וגם הזוהר פרשת ויחי אומר שסוף רגליו אל המיטה, יעקב אבינו בשעת פטירתו הקיפו אותו 12 בניו כמו בדגלים. מאיך למדנו בדגלים בפרשת במדבר? אז ככה היה בצדדים, בכל צד 3 בנים, 12 בנים, ואמרו את קריאת שמע והחזיר נשמתו לבוראה. הרב התאווה לזה. ועכשיו הוא יודע מתי הוא צריך להיפטר. יוצא חג, מה יגיד התלמידים? שבוע לפני החג, חג הפסח, אומר להם, רבותיי, אני רוצה שהשנה נחגוג ליל הסדר יחד. הוא לא טוב, אבל אני רוצה שתכינו את עצמכם עם המשפחות. למה? הם היו גרים, הם גרים באיסטנבול. איסטנבול ידועה, יהיה שם נהר הבוספורוס עובר. בשבת אסור לעבור את הגשר הזה, בחג אסור לעבור את הגשר הזה. שני שליש מהתלמידים היו גרים בצד האסייתי של איסטנבול. בשליש מהתלמידים עם הרב והישיבה היה בצד האירופי. אני יודע, איסטנבול עצמה היא חצויה, קושטה. אז חלק פה, חלק שם. אמר להם, אז תכינו מראש מבעוד יום, תבואו ותביאו הכל. ואנחנו נכין לכם מצות, יין, הרוסת, מרור, בשר. אשריך, כן, משהו מיוחד אתה. ודגים וסלטים, הכל מה אתם צריכים, הכל אני אביא לכם מראש. פיצור, הם כמובן הכינו, תחלקו בלב, עשו מה שצריך לעשות, והכינו. הכינו, הוא באו אצל הרב, הם לא יודעים מאומה. הגיע ערב פסח, כולם הכינו את המקום שיושבים כל השישים תלמידים ונשותיהם, איפה ישבו גם בעזרת נשים והילדים מסביב, שמלם לילדים מקום מרכזי, מחילה, מקום מרכזי לילדים והכל, יושבים, והתחילו את ליל הסדר מוקדם, לא לאחר. תפילת ערבית תעשה זריזות, הלל פחות מנגינות, מחר תנגן כמה אתה רוצה, או בלילה תנגן. שלא ישנו התינוקות, מיד גמרו, התחילו את ליל הסדר. ואיזה שמחה הייתה. והרב העיר פניו כזוהר הרקיע. ועשו את הסדר, קראו את האגדה, פרשו פירושים, כל אחד קרא קטע, כל אחד פרש את הקטע, והרב מזרז אותם. הגיעו לסעודה, אכלו, שתו, אמר להם, נו, אפיקומן, צריך לפני חצות. אכלו אפיקומן לפני חצות. ברכת המזון, כוס שלישית. מיד רק אמרו כוס שלישית, אמר, מה הייתם זו כוס רביעית? ספר חמתך אל הגויים, אשר לא ידעוך, ועל טורקיה, שעושה צרות לישראל, ועל כל שונאי ישראל שבכל מקום שיהיה. ואמרו, הגיעו להלל, כוס רביעי כבר עבר חצות, עבר חצות, אמר להם הרב, עכשיו אגלה לכם למה קראתי לכם. הגיע כעת זמנו להיפטר מהעולם. ולא רציתי לצייר אתכם בחג, תצטערו. ולא רציתי שחלק לא יהיו פה. ואנחנו שלנו שתי לילות, ליל הסדר בחוץ על הארץ. צריך לקבור אותו ביום הראשון. אז בבקשה, תקיפו את המיטה, שכב על המיטה. הקיפו אותו כולם, קראו שמע ישראל, ויצאה נשמתו באחד. שרה ועשה חלקו, 60 תלמידיו. תקיים בו הפסוק, הנה מיטתו. פה אומנם קראו לו חיים, שלשלמה 60 גיבורים סביב להם מגיבורי ישראל. כולם אמרו, זה חרב. מה זה חרב? תורה. נומדי מלחמה, מלחמתה של תורה. איש חרבו על ירחו, מפחד בלילות. זה, עכשיו הוא הנכד שלו, זה שסיפרתי לכם, רבי שלמה אלעזר הפנדרי, בן בנו זה רבי שלמה אלעזר, הוא נולד מסכן יתום היום. והחזיקו אותם להתגורר במקווה, היה ליד המקווה של הקהילה, יש שם איזה מחסן, נתנו להם להתגורר שם. עכשיו היו באים שם שדים. שדים של טורקיה זה עושה משמור. זה לא... מה יהיה הסוף? אתם תעשו לנו פורש היום, מועדון. למה לי לא לחץ את היד? אז בקיצור, הגיע לשם, היו גרים שם במקום הזה. וכל לילה, 2-3 לפנות בוקר, קולות, רעשים, צרחות, צחוקים, קולות מוזרים מאוד. אז האמא הייתה דואגת, ויש לה, היא אלמנה צעירה, עם ילד וילדה קטנים. אז כמה לילות לא ישנה. יום אחד, הבן שלה, הוא בשלמה יודע, זה היה ילד בגיל 5. אומר, אמא, למה את בצער? לא אסלח שאת בצער. אמרה לו, תראה, יש פה שדים במקווה, באים בלילה ועושים רעש, ואני מפחדת עליכם. אמר, אמא, תרשי לי, אני אפתור את הבעיה. איך תפתור את הבעיה? אתה ילד קטן, אמר לה, אמא, אני במקום אבא עכשיו. יתום. לקח את המפתח של הבית, והלך למקווה, הבור של המקווה, וצעק, שדים, שדים. לפי התורה, אסור לכם להיות איפה שיש בני אדם. הקדוש ברוך הוא נתן לשדים מקום מחוץ לעיר. מקום שלא יזיקו לבני אדם, אסור לשדים לבוא לבני אדם. אני ואחותי יתומים, ואמא שלנו אלמנה. אנחנו אין לנו איפה לגור. אתם יכולים ללכת איפה שאתם רוצים. אבל אם אתם לא הולכים, אז הנה המפתח, אני זורק פה, והקדוש ברוך הוא אבי יתומים ודיין אלמנות. זרק את המפתח לתוך המים. מאותו רגע הלכו השדים. וככה הלך ועלה בתורה. ילד בגיל 5 יכול לגנש שדים. ונהיה גאון גדול בתורה, אחר כך היה רב של קושטה. משם עזב את קושטה, הלך נהיה רב בדמשק. עזב את דמשק, ישב בצפת. עזב את צפת, בא לירושלים. ולמה עזב? הוא היה תקיף. הם לא שומעים בקולו, בקול התורה, אין פשרות. עד הסוף. הוא בא לירושלים, והיה גאון אדיר, האריך ימים, חי 123 שנה. ועד יומו האחרון לא נס לחו ולא קהתה אלו, לא היה לו משקפיים אפילו. והיו שואלים אותו שאלות בהלכה, אומר להם, תראו שם יש ארגז של כתבי יד, כתבתי לפני 80 שנה תשובה בשאלה הזאת. ל-80 שנה, הוא זוכר. ולפני 60 שנה הוספתי עוד 2 עמודים. ולפני 20 וכמה שנים הוספתי על זה עוד. הלכו בצחות הארגז, רואים כתביה. כל כתב צורה אחרת, כל דף עובי אחר, הנערות ועם הזמן השתכללו, השתדרגו. פעם היה נייר יותר עבה, אתה רואה כאילו את החתיכות בד על הנייר, או חתיכות עצים, הנערות עתיקים, הנערות פחות, הנערות דקות. אתה רואה את הכתב גם שונה, זה כתב של אדם יותר צעיר, כתב של הגעדיות צבע אחר. ככה גאון גדול. עכשיו הוא כותב תשובה בהלכה, לא מניח כל מה שמסתעף, מה שקשור לאותה הלכה, הכל עוצר בלום. זה נקרא שוט הסבא קדישה, זה הוא רבי שלמה אלעזר אלפנדרי, גאון שבגאוני, ענק שבענקי. היו באים אליו מכל העולם לראות אותו, לשמוע את תורתו, והוא בלב פטירתו ידע שצריך להיפטר. היו לו 10 תלמידים, ביניהם היה ראש הישיבה שלנו, שמעתי את זה מפיו, בעזרה עתיה שלו, היה אצלו שם. ביניהם היה הרב יצחק ניסים, הראשון לציון, שהיה לפני שיבדל החיים מרן רבנו עובדיה. היה הרב דוד לניאדו, היה אב בדין של ירושלים הרב יוסף בבליקי. כל אלה היו תלמידיו. היה גם תלמיד חכם אחד, רבי אליעזר מרגליות, אשכנזי, הוא היה מקובל גדול בירושלים, במאה שערים, ידוע. אז היו אלה, כל אלה, היו קבוע באים אליו כל יום, לפעמים היה מגרש את כולם. אומר להם, לכו, אני רוצה ללמוד. סוגר הדלת, יוסף לומד עם הגמרא בגיל 120, לומד. 123. הגיע אליהם פטירתו, אמר להם הלילה, תדעו שהוא צריך ללכת לעולמו. תשבו, תקראו אדרה, אבל מילה במילה, בלי לבלוע. קראו אדרה זאתה, סיימו, אמר עכשיו אדרה רבה. קראו מילה במילה, וכל פעם הוא מסמן למישהו, היה שוכב במיטה, מסמן למישהו שיגיד עוד עמוד. כל אחד עמוד, אין שאחד ייקח את הכל והשני לא יקרא כלום וירדמו לי פה. אז סידר את העניין. הגיע עלות השחר, סוף האדרה, עמד על רגליו, אמר קדיש, ואולי לא ילדים. סיים הקדיש, שכה במיטה, אמר שמע ישראל בנקודת עלות השחר, ועלתה נשמתו בשערה השמיימה. זה מה שסבא שלו זכה עם 60 תלמידים, הוא זכה עם 10 תלמידי חכמים גדולים ללמוד כל האדרה. ככה היה. תראה, זה מי שדבוק בתורה, זאת חוקת התורה. מה זה חוקת התורה? התורה צריך להיות כמו חוק, כמו שהגמרא אומרת על הפסוק, זאת התורה אדם כי ימות באוהב. כשאדם יושב ללמוד תורה, לא מעניין אותי, יש מזגן, אין מזגן, יש אור, אין אור, הרב הגיע, הרב לא הגיע, יש שתייה, אין שתייה, אני צריך ללמוד. כי אם לא בריתי יומה ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ומה צריך לחשוב האדם כשלומד תורה, אומר רבנו בהי? כי ימות באוהד. להגיד מה, אשתי תבוא, תגיד מה, לא קנית מקולת, לא עשת שוק, אין אישה כעת, אין כלום. שעה שלומדים, אנחנו מנותקים מכל העולם. מה פירוש? איך? אדם כי ימות באוהד, תחשוב לרגע, חס ושלום, שהנשמה שלו יצאה ממנו. יבוא מישהו יגיד לו, מקולת, מישהו יגיד לו, קופת חולים, ומישהו יגיד לו, לך לישון, ודאי, השם שנת עולמים. זאת התורה, איך זוכים ללמוד תורה? ונשאל אותי, איך כל גדולי ישראל בדורות שעברו למדו תורה? אדם כי ימות באוהל, ממית עצמו בעולה של תורה, כמו שבמשנה באבות כתוב, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, בתורה תעמל, ואם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. לכן תורה צריך מסירות נפש. זו הפרשה באה ללמד אותנו, פרשת חוקת, חוקת התורה. תראה מה לא היה עושים, למה אם אין תורה, חס ושלום אין חיים. למה החיים הם קדושים מאוד? שאין דבר גרוע, כך כותב בחיים בנעתה, כמו מת, חוץ מכן. המת הוא בטל. ואסור להלין אותו, אסור להשאיר אותו, כי זה ביזיון כל רגע שרואים צלם אלוקים ללא מעשה, ללא תפילה, ללא ברכה, ללא תורה, זה בושה וחרפה. אני מהר לקבור אותו. קבור תקבר אלו היום ההוא, צריך לעשה מן התורה. ולמה זה? כי בטלה זה דבר הכי חמור. אחרי ראית האדם לא לומד תורה ולא עובד, המת יותר טוב ממנו. אומר רבי חיים לנתן. כי האדם בא לעולם לעבוד. או ללמוד או לעבוד. אבל להיות בטל בשום פנים ואופן לא. לכן קרא לזה חוקת התורה. פדה לשם יתברך. שיפתח ליבנו בתורתו הקדושה. ויאיר עינינו בלימוד התורה. להבין ולהשכיל. לשמוע, ללמוד ולמד. אני רוצה לברך את המארגנים העיקרים של הערב הזה, של השיעור הזה. יהי רצון שמהשיעור הזה נצא לנו הרבה תועלת לדעת איך ללמוד, איך לקיים דברי השם, איך למסור נפש על לימוד תורה. יש פה שיעורי תורה? מתי? אולי אני אבוא לפעמים לשמוע. באיזה שעות?
כל לילה בעשר.
ועד עשר איפה הם לומדים בישיבה של מענה?
רבינו, כל השכונה יש בתי כנסת, לפחות עשר, בעשר המקומות יש
שובי
תורה.
אני לא שאלתי על השכונה, שאלתי על פה, כי אני עכשיו פה. אז פה צריך לעשות עוד שיעורים. תעשה עוד שיעור, מה עם שבת?
יש,
רגע, אני שואל אותו. יש גם בשבת. יש גם בשעה, ב-12?
כן, בשעה 3, עד שעה 5.
זאת אומרת, עד 3 ישנים. גם טוב. ואחר כך במוצאי שבת אין שיעור? תעשו. צריך להגיד לאנשים, תבואו, תדעו, התורה היא מגנה עלינו. זכות התורה, יבוא המשיח יום קודם, אנחנו מחכים לו. עוד מעט 17 בתמוז. אנחנו רוצים שיתהפך לימים טובים. אז הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. תזכו לחיים טובים ומאושרים. אתם ומשכם ובניכם וכל אשר לכם.